ברוכים הבאים לשברות את הקרח, סדרת הפודקאסטים של האגודה למלחמה בסרטן, שמביאה לכם את כל האמת שמאחורי התמודדות עם מחלת הסרטן. אני אלינור קופלר, אימא לשני ילדים קסומים, יזמית ובעלת המותג Take Me Home. לפני 3 שנים, החיים שלי נעצרו. הובחנתי בסרטן, עברתי 15 טיפולי קימו, והצלחתי לשמור על השיער שלי בעזרת כובע קרח. מאז, השתנה בי משהו. הפסקתי לפחד לדבר על זה, כי הבנתי כמה כוח יש בשיתוף. בשוברות את הקרח, אני מארחת בכל פרק חברים אמיצים שמשתפים בסיפור שלהם ונותנים הרבה תקווה. זה המקום לדבר על מה שעובר עלינו באמת, כי לפעמים דווקא ששוברים את הקרח מתחילים להתחבר. הפעם נמצאת איתי השחקנית והיוצרת שמככבת על הבמות ובטלוויזיה, אפרת ארנון, והיום היא כאן לשיחה פתוחה מכל הלב על כל מה שלא סיפרו לנו על הגן הסרטן, ששמענו עליו הראשונה מאנג'לינה ג'ולי, גן ה-BRCA. היי אפרת.
היי.
ברוכה הבאה לשברות את הקרח.
תודה.
איזה כיף לארח אותך.
כן, ברוכה נמצאת.
וואו, ולשמוע את הסיפור שלך, את כל מי שמגיע לפה. מספר את הסיפור שלו, שכל אחד יש לו משהו אחר, ובאמת, כל פעם אני מתרגשת מחדש שיש פה מישהו שמשתף את הסיפור שלו, כי זה לא קל. והיום, אתה תצליח זה כמה שנים אחרי?
אני 8 שנים בערך אחרי שעשיתי כריתת שדיים וכריתת שחלות מניעתית, כדי לא לחלות. בסרטן, בעצם זה 10 שנים מאז שהלכתי ועשיתי את הבדיקה הגנטית, שנמנעתי ללכת ולעשות אותה 40 שנה, ואז הלכתי ועשיתי אותה כי כבר ילדתי את הבן השני שלי, והיה לי ברור שאני חייבת לעשות את הבדיקה הזו, כי רוב הנשים בשבט שלי חלו.
מה את מעדיפה לקרוא את זה, שקוראים לזה ברקה או BRCA?
אני קוראת לזה BRCA, אבל אין לי בעיה, אני קוראת לזה גם ברקה, זה...
אני שמעתי על זה בפעם הראשונה דרך אנג'לינה ג'ולי.
כן.
אז היא יצאה, זה היה... זה היה בזמן שחלית אחרי?
אני לא חליתי. בעצם אני עשיתי את הניתוח המניעתי, כשהבנתי שאני נשאית של הגן, ידעתי כל החיים שזה יגיע מתישהו, כי אמא שלי הייתה חולה פעמיים, והדודות, והבנדודות, כולן חלו, כל מי שהיא נשאית של הגן, היא חלתה.
מתי בדקת?
אז בדקתי בגיל 40, אחרי שילדתי את הבן השני שלי.
זה הרבה זמן לחכות, ושזה יושב לך פה.
בוודאי, אבל לא הספקתי.
פגשת אותך בהרבה מקומות בדרך.
לא, פשוט אמרתי, אני לא מתעסקת בזה כרגע.
התעלמת.
התעלמתי ממש, לא רציתי להתעסק בזה. כי ידעתי שאני רוצה לעשות עוד הריון, ואני לא רציתי שזה ימנע את זה וזה. וברגע שגיליתי שאני נשאית, אז התבאסתי מאוד. ואמרתי, ואז לקחתי שנה לחשוב, האם לעשות את הקריטה או לא, האם לחוות.
שנה מהרגע שגילית שאת נשאית.
כן.
וואו.
זה הרבה זמן, כי זה כבר גיל שאת יכולה לחלות בכל רגע. ובאותה שנה, שכנה שלי, שהיא נשאית, חלתה ומתה. וזה כל הזמן היה עליי. ראיתי אותה. ראיתי אותה ממש כמלה ומתה דרך סרטן שד דווקא, שזה סרטן שפחות...
תמיד היה סביבך. וגדלתי עם זה בבית, אימא.
אבא שלי הייתה חולה פעמיים, לא סיפרו לנו, אבל אני הייתי מציצה דרך חורים ורואה. לא סיפרו לנו ממש מה היה.
בת כמה היית שהיא חלתה?
4 בפעם הראשונה, ואחר כך הייתי בת 15. אבל אף פעם לא אמרו לנו ממש, לא מדברים על זה. אמא שלי חלתה פעמיים, בשנות ה-70 ובשנות ה-80, זאת הייתה בושה, וגם היא הייתה באיזה מין מוד של, אני ממשיכה הלאה, שום דבר לא עוצר אותי, אני לא מתעכבת על זה. אז מצד אחד זה הציל אותה.
אנרגיה מטורפת לגדול איתה בבית, איזה כיף.
כן, מצד שני, אבל זה כל הזמן היה ימין משהו שלא מדברים עליו. שזה גם בעיה בעיניי. הלא לדבר, המחלה, הדבר הזה שכאילו מתביישים בזה. ואחרי שהשכנה הזאת נפטרה, אני הבנתי שאני צריכה לעשות את ה... שאני צריכה לקרות את השדיים ואת השחלות. וזה ניתוח שמאוד קשה לקבוע אותו, כי אני לא חולה.
וזה איברים
בריאים. אני גם לא יודעת אם אני אחלה או לא, לא בטוח. רוב הסיכויים שכן, אבל לא בטוח. זה להוציא את השדיים ש... כמו ככה לא הייתי איזה... לא הייתי, לא הייתי כזאתי...
זה לא משנה.
אבל אהבתי את הציצים שלהם מאוד, הם היו מאוד יפים, והתבאסתי לוותר עליהם. ויותר התבאסתי על השחלות, אחרי שקראתי איזה... אבל... איזה דברים יכולים לקרות בעקבות...
איך מחכים אבל שנה ברגע שהם מקבלים ידיעה כזאת?
זה פחד. פחדתי. ואז מה שעשיתי, זה הבנתי שאני חייבת לעשות את זה, ופשוט קבעתי כתבה באת, אצל הדס בשן, שהיא גם חברה שלי, ואמרתי, את רוצה לעשות כתבה, אז יש לנו הולכת לעשות את זה, תעשי לי ולבעלי, בעלי הוא גם שחקן מולי שולמן, את רוצה לעשות לשנינו כתבה ביחד? היא אמרה לי, כן. ולא רציתי לפרסם את זה, אבל ידעתי שרק זה יחייב אותי. אז עשתה לנו כתבה גדולה, עם כמה עמודים,
מונות, וזה. ראיתי את הכתבה.
אחרי הכתבה הזאת, לא היה מצב שאני לא נכנס לניתוח.
גם בכתבה, בעלך מדבר שם הרבה, על כמה שהוא עזר לך לקבל את ההחלטה, והוא תמך בך. וזה, לי הרגיש שמתי שקראתי את זה, שלא, היה לו מאוד ברור שאת נכנסת לניתוח, והוא גם אמר, אני לא מבין כל כך איך אנשים לא ישר חושבים על להציל את החיים ולוקחים את הסיכון.
נכון.
אני יודעת שהחיות שלך גם אחת חלתה.
אחת חלתה ולא עשתה את, את הניתוחים. תשמי, לניתוחים האלה יש להם גם השלכות. זאת אומרת, נכון, אני מצילה את החיים, בעיניי זה יותר גבוה להציל את החיים. אבל אחרי קריטת השחלות, אני חושבת שהיה לי שנתיים של דיכאון מאוד מאוד... זה, אפילו לא ידעתי, לא הבנתי שזה מזה. אבל ממש הרגשתי כאילו אני הצל של עצמי, ומבחורה מאוד ג'וסית, ותאבת חיים, וגם בתקופות של דיכאונות, אני תמיד כזה איכשהו מוצאת את האור ואת הזה.
אני חושבת שזה דווקא היה ניתוח של השחלות, כאילו בשונה מהניתוח של...
זה היה שניהם, אבל השחלות חד משמעית. זה, יש, כן, זה פגע, זה פגע, זה פגע איפשהו בדיין, ב, 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 בגרעין שלי, שם זה פגע. ואז אמרתי, אוקיי, זה פגע, אבל עכשיו אני אמצא מחדש. ואז השקלתי בלמצוא מחדש את ה, את ה, למצוא את זה מחדש. אין, אז אין לי את זה ברגיל, אז אני אמצא את זה. וזה לקח כמה שנים, אבל אני חושבת שמצאתי את זה. אני כבר לא מרגישה שאני צל, או שאני כל הזמן ממש הסתובבתי והייתי כאילו, או שאני גם שחקנית, אז אני אומרת, אני צריכה לעלות על במה ולתת איזושהי אנרגיה של, לא משנה, של משהו שיגיע החוצה. והייתי כל הזמן מפצה ומפצה ועולה וכאילו עושה את מה שצריך, ואז יוצאת וכאילו מתרוקנת לגמרי. וזה היה מאוד מאוד קשה. לגבי אנג'לינה ג'ולי, יש לי עוד אחות שעשתה את, את הניתוחים האלה שנתיים לפניי, והיא עשתה את זה בדיוק בשבוע שאנג'לינה עשתה את זה, ובאמת מדברים על זה, על האפקט אנג'לינה, כי היא פשוט הופכה את הניתוח הזה
למשהו... אנשים עוד...
למשהו שהוא
בסדר. אנשים מפחדים להיבדק. מה את אומרת לאותו אישה שמפחד להיבדק? או שחוששת, את חיכית הרבה זמן.
חיכיתי יותר מדי זמן, זה לא נכון לחכות. זה לא נכון. מה שאני עשיתי הוא לא נכון.
את יודעת שאני נבדקתי, ואני, לי לא היה את הגן.
לא הלך.
אבל כמה שנים אחרי זה כן חליתי.
ואיך גילית? איך גילית?
אז אצלי גם היה במשפחה, אמא שלי הייתה חולה, וגם דודה שלי, אז ישר אני ואחותי נבדקנו, ולשתינו לא היה את הגן, אבל תמיד הייתי מודעת, תמיד הייתי בודקת במקלחת, תמיד מודעות, מודעות, ובגלל זה אני כל הזמן מדברת על זה, כמה זה חשוב להיות מודע.
נכון.
ו...
כי מה אני אגיד למי שלא... אני מספרת את הסיפור שלי עכשיו, אבל הוא לא... אני לא חושבת שזו דוגמה טובה. בגלל זה הזכרתי את השכנה הזאת, כי היא בדקה, ידעה שהיא נשאית, חיכתה כמו שאני חיכיתי. כי היא לא ידעה אם כן לעשות או לא לעשות, ובשנה הזאת היא חלתה ומתה.
אז וזה לא שווה את זה.
ואני, עוד פעם, אני קראתי הרבה על, הרבה על המקרה שלך, ואני, שאני באה מסרטן השד, אז מוות תמיד באוויר, אבל לא היה, לא היה את הדחיפות שאני מרגישה שהיה במקרה שלך, ואז הבנתי שזה באמת סרטן השחלות, ששם זה כאילו יש הרבה יותר סכנה לחלות.
כן, כי לא רואי, את לא מרגישה, את לא יודעת. ואת יכולה לגלות את זה בשלב מאוד
מאוחר.
וגם קשה מאוד לראות את זה. אז אמרתי לרופא שלי, יש לי רופא מקסים, שהוא, שבפעם הראשונה שבאתי אליו, פתאום גיליתי שהוא אבא של אחד הבנים בגן של הבת שלי. זה הצטונאים.
מציאות.
אני אחם פה של יונתן. אוי, וואו. פותחת הרגליים. אבל הוא בודק, הוא ממש מטפל בנשים עם סרטן שחולות, ואז אמרתי לו, אבל אם אני, כי הכירורגית אמרה לי כל הזמן, אם תחלי בסרטן השד, אני אצליח להציל אותך. הוא אמר לי, אפשר להציל, אבל זה חיים מאוד מאוד קשים, אז הוא אמר, בואי
ללמוד. למי שיש ברקה, אז זה אומר שרוב הסיכויים זה יתפתח לגם השד וגם...
או זה, כן, וזה יכול להיות גם שניהם. והבעיה בברקה זה שזה פשוט, שזה סרטן אלים מאוד.
ואת את גדלת, כאילו, את ראית את אחותי חוסנת, נכון?
כן.
שחלתה ואיבדה את השיער.
לא, אז זה תמר חלתה, חוסנת עשתה את, את הניתוח.
זה היה גם בבית, ראית שתי אחיות, שכבר כן. ראשונה, שכל אחת עוברת מסע אחר לפי הבחירות שלה.
כן, אחותי תמר חלתה, היא הייתה גיבורה מאוד מאוד גדולה, באמת, היא, אני כאילו חושבת את זה כל פעם, אני, זו מעלה בדמעות, היא נלחמה, באמת כמו לביאה, לאורך כל, לבד גם, כי הם חיו בהונג קונג, והיא גילתה את זה בטוב, ואז הם צריכים לחזור ללונדון, הם לא גרו פה בארץ, ויש לה שני ילדים קטנים, והיא חרדתית, ופתאום, הרבה פעמים אני חושבת, שדווקא לנשים החרדתיות, כשזה מגיע, זה דבר טוב, כי החרדה הכי גדולה קורית, ואחרי זה, ואני חושבת שאחרי המחלה הזאת, היא מאוד השתנתה.
הם לא צריכות לדמיין יותר, הרע מכל...
היא הפכה להיות אישה הרבה פחות תופקת חשבון, והרבה פחות חרדתית.
הבנתי שהיא גם השתמשה בכובע קרח?
כן.
כן? ואיך היה לה?
זה היה לה...
זה עזר לה, כאילו נפשית, בתהליך.
כן, כן, זה עזר לה מאוד. היא גם הייתה מאוד... איכשהו המחלה הזאת הייתה לה יפה. היא נהייתה נורא יפה כשהיא הייתה חולה.
זה משפט מהמם.
כן, היא פתאום, היא קצת התנפחה כמה שנים לפני זה, אחרי לידות וזה, אז פתאום היא נורא רזתה, והקרחת הייתה מאוד יפה. בשיער הקצר, גם כשזה היה קצוץ, היה מאוד יפה, פתאום את הפנים שלה, הייתה הולכת ברחוב, אנשים מסתכלים עליה, כאילו, איזה יפהפייה. אז אפשר גם למנף את זה.
תגידי, איך מולי, איך הוא הגיב לשנה הזאת שחיכית? איך זה היה, איך זה היה עבורו? כי אני תמיד מדברת על האנשים השקופים, המלווים שלנו, שאיתנו לאורך כל התקופה, שגם הם עם חרדות, גם הם לא ישנים בלילה.
הוא ישב עליי, הוא ישב עליי, ניסה לו שזה לא יבוא לכדי ריב, כי אני כשמזכירים לי משהו הרבה פעמים, אז אני משתלחת החוצה ו... זה הופך לריב, אז הוא ניסה לעשות את זה מאוד בעדינות, אבל הוא היה מאוד מאוד עקבי, כאילו לקבוע, והוא בא איתי לכל בדיקה.
היה לו ברור, כאילו...
הוא בא איתי לבדיקות, גם לפני, לפרופסור ברנע, שהייתי באה אליו, הוא היה מראה לי איך הוא עושה את זה,
הוא עושה ניתוח. הוא עושה ברנע, אני מתה.
כן, הוא מקסים, אני בוכה, ואני בוכה כל הזמן, הוא אומר לי, למה את בוכה? ברנע, אני אומר לו, למה אני בוכה? בוא נחשוב ביחד. הוא כזה מתוק, באמת הוא מתוק.
הוא נתן... בן אדם.
כן.
הוא פשוט בן אדם.
וגם מקצוען, שזה באמת, רק אחר כך הבנתי איזה מזל היה לי.
וגם.
וגם נתן לי לבחור את השיר שמכניס אותי לחדר ניתוח, נורא התלהבתי מזה.
איזה שיר בחרת?
וואו, שיר The Antwoord, זה להקת רפ כזאת, דרום אפריקאית. אחר כך אני אתן לך את השם של השיר, אני צריכה לשים אותו בסוף של הפודקאסט.
אני גם
בחרתי. מה את בחרת?
I did it my way.
יפה.
I did it my way, זה היה בשבילי. את המסע שלי עם, עם הכובע, וזה שהרבה אנשים לא האמינו בתהליך שלי, כי אמרו לי, אין לו חיים ומוות נאמבר 1, ואני כזה, שיער זה מספר אחד בשבילי, כי זה הנפש שלי.
בלך.
מה שמחזיק אותי, ואני לא אמות, כי ידעתי שאני לא אמות.
כן, ידעת את זה.
ידעתי את זה, זה לא היה מחשבה. אבל בשבילי, I did it my way, נכנסתי פנימה, האונקולוגית שלי, דפנה ברסוק, היא סימנה את, את הצד שהייתי צריכה לנתח עם סמיילי. ואני זוכרת שנכנסת, אני בכלל משכחת את זה, אני נכנסת לניתוח, ואני רואה את הסמיילי, ואני מחייכת לסמיילי. ואז פרנק סינטרה, ונתתי לרופאים שבטחתי בהם ואהבתי אותם.
כן.
לעבור לשלב הבא, כי זה, הכל, זה שלבים.
זה רגע מאוד מאוד חשוב הרגע.
זה יותר לתוצאה הסופית, בשבילי זה היה להיות בריאה, בשביל איך זה, לשים את זה מאחורייך כמה שאפשר.
כן, וגם להיות בריאה באמת, אבל הרגע הזה שאת, שאת מוסרת את עצמך, את גם לבד, את לא נכנסת עם, בן זוגך או לבד שלך או מישהו, את נכנסת לבד, את לבד מול העולם, וצריך עכשיו לסמוך על חברת
את התאורה. אני כאילו זוכרת את
התאורה.
דווקא עכשיו כל כך הרבה תאורה.
זה מלא תאורה. ואני גם רואה בצד את כל ה... הוא הביא הרבה ארגזים של... כי הוא לא ידע מה הוא יכניס לי. רק אחרי שהיא פתחה אותי ונקטה את הכל, הכירורגית, הוא ניסה כל מיני...
מסתבר שהם ממש מושיבים אותך. בזמן הרדמת מושיבים, בודקים, מחזירים.
ואני אמרתי להם, חבר'ה, זה לקח איזה 5 שעות, אני אומר, חברים, אתם לא מדברים על כלום תוך כדי. אני לא רוצה שיחות, לא על נופשים, ולא זה, לא על the day in the office. אתם אצלי עכשיו, אתם מדברים רק על הניתוח. כמובן שהם לא עמדו בזה, אבל זה...
וההבדל בין, את אומרת שהיה הבדל בין הניתוח הראשון לניתוח השני. בכמה זמן היה?
עשיתי ניתוח שחלות קודם, והוא היה מאוד מאוד קל, זה ממש, לא יודעת.
מה זה אומר, תספרי לנו, כאילו.
הוא עשה שני חורים קטנים, והם שולפים את זה, לא יודעת, יש לזה היום איזושהי טכניקה ממש פשוטה, זה לדעתי 10 דקות.
גם ההתאוששות הייתה קלה.
וההתאוששות הייתה מאוד קלה, אבל אז היו באו השנתיים האלה של הדיכאון, זאת אומרת, ההתאוששות מהניתוח, חזרתי מהר.
מה פיזית הרגשת? זאת אומרת, כאילו שהדיכאון הוא נפשי, הוא הגוף שלך הרגיש?
אחר כך קראתי את זה, בעצם השחלות הן אחריות על כל כך הרבה דברים בתוך הגוף. המוח, הראייה, המצב רוח שלנו, הכל שם, זה כאילו המון דברים שנמצאים באיזה שני דברים קטנים שהם גם קשורים לפוריות שלנו ולהריונות, אבל זה לא רק, זה לא מסתכם בזה, זה לא סייעת את ההריונות, תוציא את השחלות.
הרגשת פחות נשית?
כן.
כן?
כן. זה על התקופה. ושוב, אני אומרת, כל הדבר הזה, בכל מקרה, אנחנו משתנים לאורך החיים, אנשים משתנים. אתה פתאום, אתה גדל, אתה לא נשאר אותו דבר. אז גם פה. כי בהתחלה בכיתי על מר גורלי. למה זה נפל עליי, ועכשיו אני מרגישה לא נשית. לא, 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 תעיפי את זה, זה לא נכון. תתמודדי עם השינוי, ותתחילי לאהוב אותו.
אז אם הייתי מראיין את זה תפרט לפני כמה שנים, אז יכול להיות שהייתה קצת פחות חיובית ופייטרית, והייתה קצת מדברת על הדברים הקשים יותר. כן. היום אני כן מרגישה שאת יכולה לדבר על...
אני חושבת שלא הייתי באה.
לא הייתי באה.
כן? לא הייתי באה, כי...
והיום.
הצטערתי שעשיתי את זה. לא רציתי להיות שגרירה של זה. הצטערתי שעשיתי את הניתוחים. ממש הצטערתי על זה. והיה לי רגע ספציפי שבו... טוב, עוד פעם אני אתחיל לבכות תכף, אבל זה יעבור. אבל זה טוב, זה טוב לבכות.
את מהממת.
היה איזה פעם שהלכתי לרופא בקופת חולים, שהוא מתעסק עם נשים במנפוז. והוא היה מאוד מגיל. איש לא נחמד, לא הבין כלום ממה שתיארתי לו. ואז חזרתי הביתה ואמרתי לאחותי, לאוסנת, אמרתי לה, תקשיבי, אני, תודה, אני לא יכולה, אני לא יכולה ללכת לרופא של הקופה, אני הולכת לפרטי, בוא נמצא לי מישהו פרטי, נשלם את הכסף, אבל שייתן לי את היחס שמגיע לי. ואז היא שלחה לי, היא עשתה ריסרצ' ושלחה לי רשימה, ובחרתי אחד, ואז הלכתי אליו. וכשנכנסתי, זה היה אותו אחד.
אותו אחד.
אפילו לא שמתי לב שזה אותו השם. עד כדי כך הייתי מנותקת, ולא... לא בשרנית. כאילו הייתי כאילו כולי אוויר, מהלך כזה. אז, ואני נכנסת ושילמתי כאילו, שילמתי לו, לא זוכר, זה 1200, לא יודעת. וזה אותו רופא, אני אפילו לא הבנתי שזה אותו רופא. שם זה היה הרגע שהחלטתי שאני חייבת להיאבק על עצמי, כי אמרתי, אוקיי, עשית כזה מהלך קיצוני ודרמטי, בשביל לא למות מסרטן, את עוד שנייה כאילו נעלמת מפה.
שיודעת, אני מרגישה שהרבה אנשים מפחדים להיבדק.
כן.
מפחדים ללכת לרופאים, ואני חושבת, מפחדים לדבר על זה.
כן.
אני חושבת שזה שאת פה ומדברת על זה, זה כל כך מעצים וחשוב. יש גם את החלק הזה באמת של הבושה, שאתה אחרי שאתה חולה, וגם אני אמרתי, אני לא רוצה להיות שדירה, לא של המחלימה מסרטן, ולא של עקוב הקרח, אבל אז שראיתי את ה... שאני יכולה להיות חולה אחרת, שאני יכולה לראות חולה אחרת מכל מה שאני רואה,
כן.
בסרטים, במודעות, אמרתי, זה הזמן לשתף.
ממש, זה, ולא רק זה גם, אני חושבת שגם אפשר להתייחס לכל זה, כאילו, לפני שנכנסתי לניתוח של הקריטת שדיים, קבעתי עם חברים שלי, יש לי, הייתה לי אז מין חבורת בנים כזאת, שהייתי יוצאת איתם וזה, ועשינו מסיבת פרידה לציצים, ונתתי לכל אחד מהם לגעת.
זה יופי.
פעם אחרונה, הם לא לגעו גם פעם ראשונה, זה לא היה זה, אבל... אבל נתתי להם לגעת לי בציצה ולהגיד ולהיפרד לשלום. ואחרי הניתוח...
נראה לי אי אפשר לעבור את זה בלי חוש הומור.
חייבים.
חייבים.
חייבים. וזה היה.
הדרך גם נחמדה לשתף גם את החברים ואת הסביבה.
כן.
ולהביא אותם דרך שהם גם הרגישו קצת נוח.
נכון, וגם אחר כך כשחזרתי, אז ראיתי שכולם מסתכלים על הציצה כל הזמן, כי הם יודעים שעברתי ניתוח. אז כל הזמן ראיתי את המבטים האלה שלפני זה לא היה לי אותם. כאילו, הייתי כולם מסתכלים על הציצי. אז כאילו אמרתי, סבבה. והאמת שהיום אני הולכת עם מפתחים, אני הולכת עם ביקיני, כאילו, זה אני. זה לא נוח תמיד לישון על זה, כי זה שני עצמים שהם לא שייכים שנמצאים בתוכי, אבל זה אני אוהבת את זה, ואני, כאילו גם לא הייתי משנה את זה אפילו.
יש כל כך הרבה אנשים שעושות ניתוח אחרי לידה, אחרי עד גיל, משקל.
נכון. נכון, נכון.
קרנן אולי היה מעורב איתך בתהליך, כי קראתי קצת שהוא גם היה, הוא היה שם איתך לבחור, להסתכל.
הוא היה, הוא בחר, הוא הסתכל.
הוא לא פחד מזה.
לא. הרגעים הקשים שלו היו הפעם הראשונה שהתקלחנו, כשחזרתי מבית החולים. הוא היה צריך להוריד לי את התחבושות.
וואי, הזכרת לי את זה עכשיו גם.
וואו. אז זעקות שיצאו ממני, אני לא הבנתי מאיפה הקולות האלה יוצאים, זה ממש כמו חיה. והוא לא נלחץ מזה. חיבק אותי. כאילו לא... אני חושבת שאם אני הייתי ליד מישהו שזועק זעקה כמו שלי, אני הייתי מתעלפת. לא הייתי מחזיקה את זה, הוא החזיק את זה.
וואו.
החזיק את זה, קילח אותי. אמר לי כאילו שזה... הוא אוהב את זה היום.
אני חושבת שאי אפשר לעבור את זה לבד. אי אפשר לעבור, נורא קשה לעבור את זה לבד. אין לי כמה זה חשוב שיש מישהו, משפחה שאיתך.
כן, משפחה, בן זוג.
הבת שלך הייתה בת 8 שחלית?
כשעשיתי את הניתוח, היא הייתה בת 5.
אני רגילה, אני כל פעם מדברת...
כן, עם חולות. לא, זה...
אני גם מדברת על עצמי כל הזמן, זה מחזיר אותי, אני כל פעם במקומות, את...
אני הכי מבינה אותך, אני גם מרגישה כאילו חליתי.
הבת שלי הייתה בת שנה, והבן שלי בן 2.5.
וואו.
הם לא יודעים שאמא הייתה חולה. אני גם לא נתתי להם להרגיש,
כן.
אבל אני כל הזמן חושבת, מתי אני אספר להם, באיזה שלב אני אספר להם. אני לא מתביישת בזה.
כן.
בת כמה הבת שלך היום?
היא היום בת 16.5, אבל היא הייתה אז בת 7.
היא הבינה משהו?
מה זה הבינה? אני פתאום קלטתי שכל הציורים שהיא מציירת בבית ספר, לכל אנשים יש ציצים גדולים כאלה. עוד שלא דיפרתי איתה זה באופן, אבל היא שמעה אותי קודם דבר בטלפון, עלתה הכל. כל התמונות, כל הציורים שלה, נשים עם ציצים גדולים. כן, זה הגיע, אבל היום אני מדברת איתה, זה מאוד מאוד חופשי.
והיום שכאילו...
לא במרימה בבית.
אם תסתירו, אבל דווקא את החלטת לשתף.
בטח, כי ההסתרה היא בעיניי, שוב, תלוי באיזה גיל, ברור שתינוקת בת שנה וילד בן שנתיים, וגם כשאני הייתי בת ארבע, אני לא חושבת שהיה צריך לשתף איתי. אבל בגיל מאוחר יותר, כשאמא שלי כבר ידעה, והיה את זה עוד פעם, לא באה אליה בטענות, את יודעת, היא עשתה מה שהיה לה נכון, אבל אני חושבת שההסתרה היא לא טובה. אני חושבת שעדיף לשתף, שזה פתוח.
גם לבן אדם,
מקל.
כן, גם...
קום להסתיר סוד. סודות זה לא טוב.
היא מבינה היום שאת מדברת אותה שאולי גם תצטרך להיבד, כאילו שהיא תצטרך להיבד.
אין, כן. כן. תשמעי, גם אני בתור נערה בגיל שלה, ראיתי את אמא שלי ואמרתי, רק שאני לא אקבל את זה גם.
יש לך, יש לך כאן בן?
כן.
והבנים גם צריכים להיבדק?
כן, בנים גם צריכים להיבדק. אח שלי נבדק לא מזמן והוא נסע.
וואו.
כן, ויש לי עוד בן דוד.
ומה זה אומר לבן?
הם צריכים להיבדק. הם פשוט צריכים להיבדק, הם לא יכולים לעשות שום דבר מניעתי.
איך את יכולה להסביר את החשיבות של להיבדק ו... וגם מיצ... למי זה כל כך חשוב להיבדק?
אז קודם כל אני חושבת שאם יש היסטוריה משפחתית, מיד ללכת להיבדק, וגם לבדוק את העניין הגנטי.
איזה כי... גיל?
אני אם הייתי הולכת אחורה, זה דבר היחיד שהייתי משנה אגב. היה לי מזל, כי זה באמת רק עניין של מזל שלא חליתי. הייתי עושה את זה בגיל 30, לא הייתי מחכה. לא הייתי מחכה. זה מטופש. באמת, היה לי מזל. זה הכל.
זה קשור למחלה לאשכנזים, או רק מישהו חלק?
דווקא אצלנו זה בא מהצד הספרדי.
וואו.
כן. זה בא מסבתא שלי שהגיעה מסקופיה, ממקדוניה. היא הביאה את הגן הזה. שהם ממגורשי ספרד. אז דווקא אצלנו לא הצד האשכנזי, הצד הספרדי.
אז אני אמרתי, שאלתי את האונקולוגית שלי, אם אני יכולה להיכנס להיריון, ואם זה יכול להעלות את הסיכויים שאני אחלה שוב, אז היא אמרה לי, לא, דווקא ההיריון הוא מוריד את הסיכויים.
כן.
אז יש דברים שאנחנו הרבה פעמים חושבים, ולא בטוחים לגמרי.
אני יודעת שזה, תראי, אני אומרת את זה להן, כאילו, כי אני... אישה מאוד עסוקה, אני עושה מלא דברים, אני מרימה מלא פרויקטים, אני אימא, אני מטפלת וגם דואגת לאבא שלי, המבוגר. הצלחת כל הזמן מאוד מאוד מלאה. ואז כאילו נורא קל לא ללכת, ולא לעשות, ולדחות, ולהגיד טוב חודש הבא, חודש הבא, חודש הבא, ואז יכולות לעבור כמה שנים.
אבל זה עדיין, אבל זה שם, זה תמיד שם. אז זה בן אדם חרדתי, זה יכול לרסק בן אדם חרדתי.
אז אני, בגלל זה אני אומרת, להכניס את זה בתוך היומן, גם ככה, מתקשרים היום לקופות חולים, ולא קובעים לחתור מהיום להיום.
לא, לוקח זמן.
אז זה עוד יותר טוב, אז את קובעת עכשיו לינואר, אכפת לך. ולא לבטל את זה אף פעם, פשוט ללכת לבדיקה הזאת, בגלל ש...
והיית עושה את זה גם לפני שהיית מביאה את השתי ילדים שתמיד רצית?
כן.
ומה זה היה אומר?
הייתי עושה אותם יותר מוקדם, זה הכל. הייתי דואגת לעשות אותם יותר מוקדם, שזה גם בסדר. אני כזה באה הדור שלי הוא דור כזה שחיכה. חיכו, כזה... לא. אפשר לעשות לפני ילדים, זה בת כמה היית כשילדת את הילד שלך?
31 ו-30, לא, הייתי בת, כן, 31 ו-32.
אז אני הייתי 34, והייתי מהראשונות בחברות שלי שהביאה ילדה.
וואו.
כאילו, זה, כן, זה הגילאים שצריך, ואפשר גם לפני, מה? מה עשית ב-28,
שלא יכולת לעשות 31? אם היית כן, אם היית יודעת שאת נשאית, אז היית יודעת כבר,
הייתי יודעת שאני נשאית, אז לא הייתי אומרת את עצמי, אוי, טוב, נחכה.
אבל לנשאיות שלא נשואות, זה דילמה ממש ממש קשה.
הן קודם כל צריכות פשוט להיבדק יותר, ואני חושבת שזה מדרבן, עכשיו אני אגיד לך משהו בנושא הזה, כי גם בזה אני מוקפת באנשים,
יש איזה דבר כזה שאת לא מוצאת בן זוג, ואז את מחכה. את מחכה ומחכה ומגיעה גם כבר ל-40, ואת עוברת את ה-40, ואת מחכה כי אולי זה עוד יקרה. וזה כבר לא יקרה. אז כבר עדיף לך לעשות ילד בצורה אחרת, שזה מאוד מקובל היום, ולמצוא את הבן זוג אחר כך, כי זה גם קורה. אם את נשאית. זאת אומרת, אם את נשאית, אז מה יותר חשוב, החיים שלך, או שתחכי, או... הבריאות היא הכי חשובה, ורק אחרי שחובות משהו כמו שאת עברת, ומשהו כמו שאני אמרתי, בצורה אחרת, את מבינה שהבריאות זה הדבר הכי חשוב.
שבלי בריאות אפשר לעשות כלום.
נכון. ובשביל לשמור על הבריאות...
אתה לא לטפל בילדים, שאתה כל כך רוצה...
כלום, אתה יכול לעשות כלום. את לא יכולה לפתח קריירה, את לא יכולה לעשות כלום.
אפשר גם לעשות שימור ביציות.
אז נכון, אז אפשר לעשות שימור. יש כל כך הרבה טכניקות לעקוף את אם לא מצאת את הבן זוג, וגם יכול להיות שזה ידרבן אותך למצוא בן זוג יותר מהר.
אני רוצה להגיד נשים, אבל זה לא גם נשים, נשים וגברים.
זה גברים.
להבין שהחיים חשובים מהכל, ולריאות, ולא לפחד מללכת ולהיבדק. איפה אתם הייתם בזוגיות שזה, שאת החלטת, כאילו, מה זה עשה לזוגיות שלכם בתהליך?
אני חושב שזה חיזק אותנו מאוד, כי עברנו על זה מאוד מאוד ביחד. מאוד, הוא מאוד הרשים אותי, גם בהומור שהוא הכניס לזה, וגם בביחדנס הזה, בטים שיצאנו כאילו יחד לדבר הזה, והוא לרגע לא השאיר אותי בצד, או נתן לי להרגיש, ממש לא. ממש לא, הוא היה, וגם אני חושבת שכגבר, הוא מאוד מאוד נתן לי להרגיש אישה.
אבל נראה לי שגם את נתת לו להרגיש חלק מההחלטות, שזה...
כן, שמחתי להכניס.
זה לשתף אותו ולהכניס אותו, וזה ירגיש בנוח איתך.
כן. אני שמחתי שיש לי מי ללכת לזה, כי לא רציתי ללכת לזה לבד.
ואימא שלך
היא... אימא שלי לא הייתה כבר צלולה באותה תקופה. היא הייתה עם תחילת אלצהיימר. אז הלכתי איזה יום אחד לספר לה, היא הייתה אז נכנסה בדיוק לבית אבות, והתיישבתי לידה. אמרתי לה, אימא, היא עוד פעמים כזה עוד הייתה צלולה. אימא, אני נכנסת לניתוח. אז אמרתי, איזה ניתוח? אז אמרתי לה, אני הולכת לקרות את השדיים ולהוציא את השחלות כדי לא לחלות בסרטן כמוך. אז כזה הסתכלה, אוי, מחלקים אוכל. ואז היא הלכה כאילו, היא הלכה כאילו לקבל את הארוחת צהריים, והיא הלכה ממני, היא הלכה כאילו לחדר אוכל, ואמרתי, יו, איזה מזל שהיא לא צריכה לחוות את זה. יותר טוב. יותר טוב. היא סתם הייתה דואגת, או הייתה נכנסת למתח מזה, או אולי היא מרגישה...
איך מצליחים לשמור על הילדים ועל המשפחה בתהליך הזה? כי זה, הילדים כבר היו יותר גדולים בבית.
הבן שלי הוא יחסית היה תינוק כשזה קרה. כשעשיתי כאילו את הניתוחים.
גם זה, אני מרגישה שזה גם לא רק הניתוחים, גם השנה הזאת, או ההחלטות, כן. אתה תצליע... התקופה היום הכי קשה שהייתה לי בכל התהליך הזה, זה היה לפני שהתחלתי את הטיפולים. זה היה לי איזה חודש של להבין איזה סרטן, מה הקימו שאני צריכה לקבל, וזאת הייתה התקופה הכי קשה, כי ברגע ש...
למה?
כי היה מלא אי-וודאות. פחדתי מהקימו, פחדתי מהבית חולים, פחדתי מהכל. אבל ברגע שהתחלתי, שנכנסתי ביום הראשון, ראיתי, אוקיי, זה קימו, כמה שעות, קצת מבאס, אבל...
אבל את אחת כזאת שנכנסת, חוקרת, בודקת, משווה, נגיד אני לא כזאת, אבל יש לי חברה טובה שהיא כזאת, שאני אומרת לה, דבררי לי את זה, ואז היא מביאה לי כזה את כל התוצאות. נגיד, חימו, לבחור איזה חימו,
לא.
זה חתיכה דבר, היה לך בן זוג כאילו שהיה איתה...
הלכתי את האנקולוגית, אז הלכתי בין כמה רופאים, וברגע שבחרתי את האנקולוגית, החלטתי שאני סומכת עליה, ועכשיו אני איתה.
כן.
אבל אני, לי היה חשוב השיער, עקוב הקרח.
כן.
אז אני, זה כל היה מסביב לזה, זה העסיק אותי, זה נתן לי את הנחמה שלי. וברגע שעברתי את הקימו הראשון, אמרתי, אוקיי, יש עוד 14, כי היה לי 15 סך הכל.
וואו.
כן.
והשיער, איבדת השיער מהר יחסית?
הייתן, לא, לא איבדתי את השיער.
אה, לא איבדת בגלל
הכובע. בגלל הכובע קרח.
חושתנו מה זה על זה. כן. כן.
מתחיל לגמר לנו הזמן, אבל אני רוצה לשאול אותך, אני חושבת שבאמת הנושא הכי חשוב פה, זה כמה חשוב זה להיבדק. אז מה היית ממליצה? איזה עצה תתני למישהי שמתלבטת אם ללכת להיבדק, וברגע שהיא קיבלה את הבשורה?
כן. שעוד פעם, מתי ללכת, איך ללכת להיבדק? עוד פעם,
איזה עצה היית נותנת למי שחוששת להיבדק, ואיזה עצה למי שנבדקה וקיבלה את התשובה?
ואנחנו מדברות עכשיו על ללכת להיבדק בדיקת שד, או לבדיקת לגן.
לגן הגנטי.
הגן נמצא בתוכך, לא תוכלי לברוח ממנו, ולכן אי ההליכה לבדוק אם יש לי את הגן או אין לי, לא תפתור שום דבר, הוא שם, וכשיש את הגן, וזה אחד הדברים הכי חשובים, כשיש את הגן, הסיכוי למות מהסרטן הוא מאוד גבוה, מה שמסרטן רגיל היום, לא רק הוא סרטן מתים, כאילו בטח לא מסרטן שד, זה לא... פה זה רוב הסיכויים למות, אז זה לא שווה את זה. ולגבי התוצאה, אני חושבת שהתהליך שעשיתי בשנתיים האלה, זה משהו שאני יכולה לתת טיפ שלי, זה ישר לאהוב את זה, ולראות בזה את הייחוד. אז אני מיוחדת בזה, אז יש לי את הגן הזה עכשיו, ואני כמו אנג'לינה ג'ולי, גם לאנג'לינה יש את זה. והרבה פעמים הייתי אומרת את זה גם בהתחלה, אני עושה את הניתוח של אנג'לינה.
יפה. יפה.
והיא שיחקה אותה.
שיחקה אותה.
כן.
וגם את שיחקת אותה.
תודה
רבה
שקטור.
תודה ענקית.
תודה רבה.
ולחיבוק.
יאללה, חיבוק.
היום פגשתי את אפרת ארנון, שחקנית ישראלית שכמו שאתם רואים, לא מפחדת לדבר על כלום. אז אם גם לכם יש שאלות בנושא BRCA, פנו בבקשה אל האגודה למלחמה בסרטן.